הארי פוטר והשיטה הרציונלית, פרק 16, לחשוב מחוץ לקופסה. ברגע שהארי נכנס לכיתת ההתגוננות ביום רביעי, הוא ידע שהמקצוע הזה יהיה שונה. קודם כל, זו הייתה הכיתה הגדולה ביותר שראה עד כה בהוגוורטס, דומה לאולם הרצאות באוניברסיטה גדולה, עם שורות מדורגות של שולחנות הפונים אל במה עצומה ושטוחה משיש לבן. הכיתה הייתה ממוקמת גבוה בטירה, בקומה החמישית, והארי ידע שזאת התשובה הכי טובה שיקבל השאלה לאן בדיוק אמור חדר כזה להיכנס שם. הארי התחיל להבין שלהוגוורטס פשוט אין גיאומטריה, לא אוקלידית ולא משום סוג אחר. יש בה חיבורים, לא כיוונים. שלא כמו אולם הרצאות אוניברסיטאי, הכיתה לא הכילה שורות של כיסאות מתקפלים. את מקומם של אלה תפסו שולחנות הכתיבה וכיסאות העץ הסטנדרטיים של הוגוורטס, שסודרו בכל מפלס בשורה מעוקלת מעט. אלא שעל כל שולחן ניצב חפץ שטוח, לבן, מלבני ומסתורי. במרכז הבמה העצומה, על בימה קטנה ומוגבעת משיש כהה יותר, עמד שולחן מורה בודד. קווירל היה שרוח על הכיסא מאחוריו, ראשו שמות לאחור והוא מרייר קלות על גלימותיו. מה זה מזכיר לי בדיוק? הארי הגיע לשיעור מוקדם כל כך עד שאף תלמיד אחר עוד לא היה שם. השפה לוקה בחסר בכל הנוגע לתיאורי מסע בזמן, בפרט חסרות למילים שיכולות לבטא עד כמה זה נוח. לא נראה כאילו קווירל מתפקד באותו רגע, ולהארי ממילא לא התחשק במיוחד להתקרב אליו. הארי בחר שולחן, טיפס אליו, התיישב והוציא את ספר הלימוד בהתגוננות. הוא כבר קרא בערך 7/8 ממנו, למען האמת הוא תכנן לסיים את הספר עוד לפני השיעור, אבל לא עמד בלוח הזמנים, הוא כבר השתמש במחולל הזמן פעמיים היום. בתוך זמן קצר, הכיתה החלה להתמלא וקולות נשמעו סביבו. הארי התעלם מהם.
פוטר, מה אתה עושה כאן?
הקול הזה לא היה שייך לכאן. הארי הרים את מבטו. דרקו, מה אתה עושה ב... אלוהים אדירים, יש לך משרתים! אחד הילדים שעמדו מאחורי דרקו נראה די שרירי בשביל ילד בן 11, ועמידתו של האחר נראתה יציבה להחשיד. הילד הבלונדיני חייך בזכיחות והחבה מאחוריו.
פוטר, הרשה לי להציג בפניך את מר קרב.
היד שלו עברה ממר שרירים למר יציבות.
ומר גויל, וינסנט גרגורי זה הארי פוטר.
מר גויל היטה את ראשו ונעץ בהארי מבט שכנראה היה אמור להיות בעל משמעות כלשהי, אבל יצא סתם פוזל. מר קרב אמר,
אני שמח לפגוש אותך.
בקול שנשמע כאילו הוא מנסה להבות אותו ככל הניתן. הבעה חטופה של חוסר סביעות רצון חלפה על פניו של דרקו, אבל מהר מאוד תפס את מקומה חיוך של עליונות. יש לך משרתים, חזר הארי. איפה אני מקבל משרתים? חיוכו הלעגני של דרקו התרחב.
חוששני פוטר שהצעד הראשון הוא להתמיין לסלידרי.
מה? זה לא הוגן!
ואז שהמשפחות שלכם יגיעו להסדר ביניהן עוד לפני שתיוולדו.
הארי הביט במר קרב ובמר גויל. שניהם נראו כאילו הם מנסים מאוד לשדר איום. כלומר, הם רחנו קדימה, קבצו את כתפיהם, מתחו את צווארם ובהו בו. הם רגע אחד, אמר הארי. זה סודר כבר לפני שנים?
בדיוק, פוטר. חוששני שאין לך מזל.
מר גויל הוציא קיסם והחל לחטט בשיניו כשהוא ממשיך לשדר איום. ולוציוס התעקש, אמר הארי, שלא תכיר את שומרי הראש שלך לאורך כל שנות ילדותך ושתפגוש אותם רק ביום הראשון של הלימודים. זה מחק את החיוך מפניו של דרקו.
כן, פוטר, כולנו יודעים שאתה מבריק. כל בית הספר כבר יודע. אתה יכול להפסיק להשוויץ.
אז להם סיפרו כל החיים שהם הולכים להיות המשרתים שלך, והם דמיינו במשך שנים איך משרתים אמורים להתנהג, דרקו התכווץ. ומה שגרוע יותר הוא שהם כן מכירים אחד את השני, והם התאמנו.
הבוס אמר לך לסתום.
נהם מר קרב. מר גויל נשך את הקיסם שהחזיק בין השיניים, ופקק את אצבעות ידו האחת באמצעות ידו האחרת.
אמרתי לכם לא לעשות דברים כאלה בפני הארי פוטר.
השניים נראו מעט מבוישים, ומר גויל מיהר להחזיר את הקיסם לכיס גלימותיו. אבל ברגע שדרקו פנה מהם לעבר הארי, הם חזרו לשדר איום.
אני מתנצל,
אמר דרקו בקול נוקשה,
על כל אלבון שספגת מהמטומטמים האלה.
הארי נעץ בקרב ובגויל מבט רב משמעות. לדעתי אתה מחמיר איתה מדי, דרקו. אני חושב שהם מתנהגים בדיוק כמו שהייתי רוצה שהמשרתים שלי יתנהגו. זאת אומרת, אם היו לי משרתים. דרקו פער את פיו.
היי, גרגורי, תגיד, הוא לא מנסה לפתות אותנו לעזוב את הבוס שלנו, אה? אני בטוח שמר פוטר לא היה עושה דבר כל כך טיפשי.
או, לא הייתי חולם על זה. אמר הארי בטבעיות רבה, זה רק משהו שכדאי לכם לזכור אם נראה שהמעסיק הנוכחי שלכם לא מעריך אתכם. וחוץ מזה, לא יזיקו לכם הצעות עבודה נוספות בזמן שאתם מנהלים מסע ומתן על תנאי העסקה שלכם, נכון?
מה הוא עושה ברייבנקלו? אין לי מושג, מר קרב.
סתמו שניכם,
אמר דראקו דרך שיניים חשוקות.
זאת פקודה.
הוא החזיר את תשומת ליבו אל הרי במאמץ ניכר.
בכל אופן, מה אתה עושה בשיעור ההתגוננות של סלידרין?
הרי כימת את מצחו. רגע אחד, ידו נכנסה לנרתיק. מערכת שעות. הוא הציץ בקלף. התגוננות 2:30, והשעה עכשיו, הרי הביט בשעון המכני שלו, שהראה את השעה 11:23, 2:23, אלא אם התבלבלתי בשעה. התבלבלתי? אם התשובה הייתה חיובית, הרי ידע בדיוק איך להגיע לשיעור שהוא אמור להיות בו, או כמה הוא אהב את מחולל הזמן שלו, ויום אחד, כשהוא יהיה מבוגר מספיק, הם התחתנו.
לא, זה נשמע נכון.
אמר דראקו שנראה מבולבל, מבטו פנה להסתכל על שאר האודיטוריום שהחל להתמלא בגלימות ירוקות שוליים ו...
גריפינבוקים.
ירק דראקו.
מה הם עושים פה?
אמר הרי. פרופסור קווירל באמת אמר, אני לא זוכר את המילים המדויקות, שהוא התעלם מחלק ממוסכמות ההוראה של הוגוורטס. אולי הוא פשוט איחד את כל הכיתות שלו.
מעניין.
אמר דראקו.
אתה רייבנקלו הראשון כאן.
אכן, הגעתי מוקדם.
אז למה אתה יושב בשורה האחרונה?
הרי מצמץ. לא יודע, כי זה נראה כמו מקום טוב. דראקו פלט צליל של לעג.
ישבת הכי רחוק מהמורה שאפשר.
הילד הבלונדיני רחן קרוב יותר להרי.
בכל מקרה, זה נכון מה שאמרת לדריק והחבורה שלו.
מי זה דריק?
זה שזרקת עליו פאי.
שניים ליתר דיוק. מה אמרתי לו לכאורה?
שהוא לא עושה שום דבר ארמומי או שאפתני, ושהוא חרפה לשמו של סלזר סלידרין.
דראקו הביט בהרי ברוב תשומת לב. זה נשמע די מדויק, אמר הרי. נדמה לי שזה היה יותר כמו, זה חלק מאיזו תוכנית מתוחכמת שתשיג לכם יתרון עתידי, או שאתם סתם ממיתים חרפה על שמו של סלזר סלית'רין כמו שזה נראה, או משהו בסגנון. אני לא זוכר את המילים המדויקות.
אתה מבלבל את כולם, אתה יודע,
אמר הילד הבלונדיני. הא? אמר הרי בבלבול אמיתי.
וורינגטון אומר ששהות ממושכת מתחת למצנפת המיון היא אחד מסימני הזרה לקוסם אפל רב עוצמה. כולם דיברו על זה ותהו אם הם צריכים להתחיל להתחנף אליך ליתר ביטחון. ואז הלכת והגנת על חבורה של האפלפאפים בשם מרלין. ואז אמרת לדרק שהוא חרפה לזכרו של סלזר סלידרין. מה כולם אמורים לחשוב?
שמצנפת המיון החליטה לשים אותי בבית סלידרין. סתם צחקתי, רייבנקלו. ואני מתנהג בהתאם. מר קרב ומרגויל צחקקו, ובתגובה מהר מרגויל לחסות את פיו.
כדאי שנלך למצוא לנו מקומות,
אמר דראקו. הוא היסס, הזדקף מעט ודיבר בקול מעט יותר רשמי.
אבל הייתי שמח להמשיך את שיחתנו האחרונה, ואני מקבל את תנאיך.
הרי הנהן. יפריע לך מאוד אם אני אחכה עם זה עד שבת אחר הצהריים? אני די באמצע תחרות כרגע.
תחרות?
לראות אם אני יכול לקרוא את כל ספרי הלימוד שלי מהר כמו הרמיוני גריינג'ר.
גריינג'ר.
חזר דראקו על השם. עיניו הצטמצמו.
הבוץ דמית שחושבת שהיא מרלין. אם אתה מנסה להשפיל אותה, אז כל בית סלידרין מאחל לך הרבה הצלחה, פוטר, ולא אטריד אותך עד שבת.
דראקו הרכין את ראשו בנימוס והלך משם, משרתיו בעקבותיו. יהיה לי ממש כיף ללעתת בזה. אני כבר יכול לראות. הכיתה התמלאה במהירות בגלימות ששוליהן מאותרים בכל ארבעת הצבעים, ירוק, אדום, צהוב וכחול. נראה שדראקו ושני חבריו נמצאים בעיצומו של ניסיון לנכס לעצמם שלושה מקומות ישיבה צמודים בשורה הראשונה, שהיו כבר דפוסים כמובן. מר קרב ומר גויל שידרו איום בכל כוחם, אבל לא נראה שהייתה לכך השפעה רבה. הרי רחן מעל ספר הלימוד בהתגוננות והמשיך לקרוא. בשעה 2:35, כשרוב הכיסאות כבר היו דפוסים ונראה שאנשים כבר לא מגיעים לשיעור, פרופסור קווירל נרעד לפתע בכיסאו והזדקף. ופניו הופיעו על כל המלבנים השטוחים והלבנים שהיו מונחים על שולחנות התלמידים. הרי הופתע, גם מהופעתן הפתאומית של פניו של פרופסור קווירל, וגם מהדמיון לטלוויזיה מוגלגית. היה בזה משהו נוסטלגי ועצוב, דומה כל כך לביתו, אבל בכל זאת זה לא היה הדבר האמיתי.
אחר הצהריים טובים, שוליותיי הצעירים,
אמר פרופסור קווירל. להרי היה נדמה שקולו בוקע מהמסך של השולחן ופונה ישירות אליו.
ברוכים הבאים לשיעור הראשון שלכם בקסם קרבי, כפי שנהגו לקרוא למקצוע הזה המייסדים של הוגוורטס. או, כפי שהוא נקרא בשלהי המאה ה-20, התגוננות מפני כוחות האופל.
מידת מה של המולה הקדחתנית החלה כשהתלמידים, המופתעים מאוד, חיפשו גיליונות קלף או מחברות.
לא.
אמר פרופסור קוויל.
אל תדרכו לכתוב איך קראו למקצוע הזה בעבר. אף שאלה חסרת טעם שכזו לא תשפיע על הציון שלכם באף אחד מהשיעורים שלי. אני מבטיח לכם זאת.
תלמידים רבים הזדקפו במקומם לשם הדברים, פניהם המומות למדי. פרופסור קוויל חייך חיוך דק.
אלו מכם שבזבזו את זמנם בקריאת ספר הלימוד המיותר לשנה הראשונה,
מישהו השמיע כל השתנקות. הרי תהה אם זאת הרמיוני.
קיבלו אולי את הרושם שאף על פי שהנושא הזה נקרא התגוננות מפני כוחות האופל, הוא עוסק למעשה בהתגוננות מפני פרפרי בלהות שגורמים לסיוטים קלים, או מפני חשופיות חומצה שיכולות לאחל את דרכן מבעד לקורת עץ בעובי 5 סנטימטרים בתוך פחות מיום.
פרופסור קוויל דחף את כיסאו לאחור וקם. המסך שעל שולחנו של הרי עקב אחרי כל תנועה שלו. פרופסור קוויל צעד לעבר קדמת הכיתה והרעים בקולו.
הזנב קרן ההונגרי גבוה יותר מתריסר גברים. הוא נושף אש באופן כה מהיר ומדויק עד שהוא יכול להתיך סניץ' במעופו. כללה הורגת אחת. תשים קץ לחייו.
נשימתם של תלמידים רבים נעתקה לשם הדברים.
טרולי הרים מסוכן יותר מהזנב קרן ההונגרי. הוא חזק מספיק כדי לנגוס בפלדה. אורו עמיד בפני כללות משתקות ולחשים חותכים. חוש הריח שלו כה חד עד שהוא יכול לגלות מרחוק אם הטרף שלו הוא חלק מלהקה או שהוא לבד ופגיע. והמפחיד מכל, הדבר שמאחד את הטרול מיצורים קסומים אחרים, הוא העובדה שהוא מתחזק שינוי צורה מתמשך על עצמו. הוא מותמר באופן קבוע אל גופו שלו. אם תצליחו איכשהו לתלוש לו את הזרוע, הוא יצמיע חדשה בתוך שניות. אש וחומצה ייצרו רקמה צלקתית שיכולה לבלבל באופן זמני את כוחות ההתחדשות של הטרול, למשך שעה או שעתיים. הם חכמים מספיק כדי להשתמש בעלות בתור כלים. טרול ההרים הוא מכונת ההרג השלישית בשלמותה בטבע. כללה הורגת אחת, תשים קץ לחייו.
התלמידים נראו המומים למדי. פרופסור קוויל חייך חיוך קודר.
החיקוי העלוב לספר ההתגוננות לשנה השלישית יציע שתחשפו את טרול ההרים לאור שמש שיקפיא אותו במקומו. זהו, שוליותיי הצעירים, סוג הידע חסר התועלת שלעולם לא תמצאו בשיעורים שלי. לא נתקלים בטרולי הרים לאור יום. הרעיון שצריך להשתמש באור שמש כדי לעצור אותם הוא תוצאה של כותבי ספרי לימוד כסילים המנסים להפגין את שליטתם בזוטות על חשבון מעשיות. אתם לא חייבים לנסות להשתמש באיזו דרך עלומה עד גיחוך להתמודדות עם טרולי הרים רק משום שהיא קיימת. הכללה ההורגת אינה ניתנת לחסימה, אינה ניתנת לעצירה, ועובדת בכל פעם על כל יצור בעל מוח. אם כקוסמים בוגרים תגלו שאינכם מסוגלים להשתמש בכללה ההורגת, אתם יכולים פשוט להתעתק מהמקום. אותה עצה תקפה גם אם אתם ניצבים מול מכונת ההרג השנייה בשלמותה, הסוהר סן. פשוט תתעתקו. אלא אם כן,
אמר פרופסור קוויל, קולו נמוך וקשוח יותר,
אתם נמצאים תחת השפעתה של כללה נוגדת התעתקות. יש בדיוק מפלצת אחת שיכולה לאיים עליכם בבגרותכם. המפלצת המסוכנת ביותר בעולם כולו. כה מסוכנת עד ששום דבר אחר אינו משתווה אליה. הקוסם האפל. הוא הדבר היחיד שעדיין יהיה מסוגל לאיים עליכם.
שפתיו של פרופסור קוויל נמתחו לקו דק.
בלית ברירה, אלמד אתכם מספיק פרטים בלתי חשובים כדי שתעברו את מבחני החובה של משרד הקסמים לשנה הראשונה. מכיוון שלציון המדויק שלכם בחלק זה לא תהיה כל השפעה על חייכם בעתיד, כל מי שרוצה ציון גבוה יותר מעובר, מוזמן לבזבז את זמנו הפרטי בשינון החיקוי העלוב לספר לימוד שבו אנו משתמשים. שמו של השיעור הזה אינו התגוננות מפני מזיקים זניחים. כאן תלמדו להגן על עצמכם מפני כוחות האופל. משמעות הדבר, ואני רוצה להיות ברור, היא להגן על עצמכם מפני קוסמים אפלים. אנשים נושאי שרביטים שמעוניינים לפגוע בכם, וכנראה יצליחו בכך, אלא אם אתם תקדימו אותם. אין הגנה בלי התקפה. אין הגנה בלי לחימה. הפוליטיקאים הדשנים שהכתיבו את תוכנית הלימוד שלכם עם השכר המופרך שלהם ושומרי הראש העילאים שלהם החליטו שהמציאות הזאת אכזרית מדי בשביל ילדים בני 11. שיפלו לתהום כל השוטים הללו. באתם ללמוד את השיעור שנלמד בהוגוורטס 800 שנה. ברוכים הבאים לשנתכם הראשונה בקסם קרבי.
הרי התחיל למחוא כפיים. הוא לא הצליח לשלוט בעצמו. זה היה ממש מעורר השראה. ברגע שהארי התחיל למחוא כפיים, היו כמה תגובות בודדות מגריפינדור ועוד כמה מסליטרים, אבל נראה שמרבית התלמידים היו המומים מכדי להגיב. פרופסור קווירל חתך את האוויר בידו, ומחיאות הכפיים פסקו בבת אחת.
תודה רבה,
אמר פרופסור קווירל.
ועכשיו, לעניינים טכניים. איחדתי את כל כיתות הקסם הקרבי של השנה הראשונה, מה שיאפשר לי לתת לכם פי שניים זמן הרצאה מאשר מקצועות כפולי שעות.
שאיפות אוויר מבועטות נשמעו בחדר.
עומס, שעליו אפצה, בכך שלא אתן שיעורי בית כלל.
שאיפות האוויר המבועטות נקטעו בפתאומיות.
כן, שמעתם נכון. אני אלמד אתכם להילחם, לא לכתוב 30 סנטימטרים על לחימה עד יום שני.
הרי הצטער מאוד שלא התיישב ליד הרמיוני, כי אז היה יכול לראות את הבאה שלה כרגע. אבל מצד שני, הוא היה די בטוח שהוא מדמיין אותה במדויק. כמו כן, הארי היה מאוהב. זאת תהיה חתונה משולשת. הוא, מחולל הזמן, הוא פרופסור קווירל.
לאלה מכם שיבחרו בכך, ארגנתי כמה פעילויות מחוץ לשעות הלימודים, שאני חושב שיהיו לכם גם די מעניינות וגם חינוכיות. אתם רוצים להפגין את היכולות שלכם במקום לצפות ב-14 אנשים אחרים משחקים קווידיץ'? יותר משבעה אנשים יכולים להילחם, בצבא.
די.
פעילויות אלו ופעילויות נוספות יזכו אתכם גם בנקודות קוורל. מהי נקודות קוורל, אתם שואלים? שיטת נקודות הבית אינה מתאימה לצרכיי, כיוון שהיא הופכת את נקודות הבית לנדירות מדי. אני מעדיף לתת לתלמידיי משוב בתדירות גבוהה יותר. ובמקרים הנדירים שבהם אתן לכם מבחן כתוב, הוא ינקד את עצמו בעודכם פותרים אותו, ואם תטעו ביותר מדי שאלות הקשורות זו לזו, המבחן שלכם יראה לכם את שמות התלמידים שענו נכונה, והתלמידים הללו יוכלו להרוויח נקודות קוורל על ידי כך שיעזרו לכם.
וואו, למה המורים האחרים לא משתמשים בשיטה הזאת?
מה הטעם בנקודות קוורל, אתם טועים? קודם כל, 10 נקודות קוורל יהיו שוות נקודת בית אחת. אבל הן יכולות לזכות אתכם גם בהטבות אחרות. רוצים לעשות את המבחן שלכם בזמן לא שגרתי? יש שיעור מסוים שהייתם רוצים להיעדר ממנו? אתם תגלו שאני יכול להתגמש מאוד עם תלמידים שצברו מספיק נקודות קוורל. נקודות קוורל יכתיבו את זהות מפקדי הצבאות. ולכבוד חג המולד, קצת לפני חופשת החג, אני אעניק למישהו משאלה. כל דבר שקשור לבית הספר ושנמצא בתחומי הכוח, ההשפעה, הוא מעל הכל התושייה שלי. כן, הייתי בסלידרין, ואני מציע לרקום למענכם מזימה נפתלת, אם זה מה שנדרש כדי לממש את רצונכם. המשאלה תוענק לאותו תלמיד מתלמידי כל 7 השנים, שהרוויח את מרב נקודות הקוור.
זה יהיה הארי.
עכשיו, השאירו את הספרים והחפצים שלכם ליד השולחנות. לא יקרה להם שום דבר, המסכים ישגיחו עליהם בשבילכם, ורדו אל הבמה. הגיע הזמן לשחק משחק שנקרא... מי התלמיד הכי מסוכן בכיתה?
הארי סובב את שרביטו בידו הימנית ואמר, מה עשו? עוד פינג גבוה בקע מהכדור הכחול המרחף שפרופסור קווירל הקצה להארי כמטרה. משמעות הצליל המסוים הזה הייתה פגיעה מושלמת, שאותה הארי השיג ב9 מתוך 10 הניסיונות האחרונים. פרופסור קווירל מצא איכשהו לחש שהיה גם קל מאוד להגיע, גם דרש תנועת שרביט פשוטה עד גיחוך, וגם נטה לפגוע במה שהסתכלת עליו באותו הרגע. פרופסור קווירל הכריז בבוז שקסם קרבי אמיתי הוא קשה בהרבה, שהכללה חסרת תועלת לחלוטין בקרב אמיתי, שהיא פרץ קסם מסודר בקושי, שהתוכן האמיתי היחיד שלו הוא הכיוון למטרה, ושהוא גורם כשהוא פוגע כאב קצר השקול לאגרוף חזק לאף. שהמטרה היחידה של המבחן הזה היא לבדוק מי לומד מהר, מכיוון שפרופסור קווירל היה בטוח שאף אחד לא נתקל קודם בכללה זו או בכל כללה דומה לה. להרי לא היה אכפת מכל זה. מה עשו? חזיז אנרגיה אדום נורא משרביתו ופגע בכדור הכחול, שהשמיע שוב את הפינג שאומר שהלחש באמת פעל. הרי הרגיש כמו קוסם אמיתי לראשונה מאז הגעתו להוגוורטס. הוא היה שמח אם המטרה הייתה מתחמקת כמו הכדורים הקטנים שבן קנובי השתמש בהם כדי לאמן את לוק. אבל פרופסור קווירל העמיד משום מה את כל התלמידים ואת כל המטרות בשורות מסודרות שהבטיחו שהם לא יראו זה על זה. לכן, הרי הוריד את שרביתו, דילג ימינה, הרים אותו במהירות, סובב אותו וצעק, מה עשו? נשמע דונג נמוך יותר, שמשמעו היה שהוא כמעט הצליח. הרי החזיר את שרביתו לכיסו, דילג בחזרה שמאלה, שלף וירה חזיז אנרגיה אדום נוסף. הפינג הגבוה שהופק כתוצאה מכך היה ללא ספק אחד מהקולות המספקים ביותר שהוא שמע מימיו. הרי רצה לצעוק צעקת ניצחון במלוא ראותיו. אני יכול לעשות קסמים. גורו מפני חוקי הפיזיקה, אני עומד להפר אתכם. מה עשו? קולו של הרי היה חזק, אבל בקושי היה ניתן לשמוע אותו על רקע המקהלה הבלתי פוסקת של קריאות דומות שהקיפה את הבמה.
מספיק.
אמר קולו המוגבר של פרופסור קווירל. הוא לא נשמע חזק, הוא נשמע כאילו הוא בעוצמה רגילה, אבל בוקע ממש מאחורי הכתף השמאלית של השומע, לא משנה מה מיקומו יחסית לפרופסור קווירל.
אני רואה שכולכם כבר הצלחתם לפחות פעם אחת.
כדורי המטרה העדימו והחלו לרחף לעבר התקרה. פרופסור קווירל עמד על הבימה המוגבעת שבמרכז הבמה הגדולה, נשען קלות על שולחן המורה ביד אחת.
אמרתי לכם,
אמר פרופסור קווירל,
שנשחק משחק שנקרא מי התלמיד הכי מסוכן בכיתה. יש בכיתה הזאת תלמידה אחת שלמדה את כללת המלכה השומרית מהר יותר מכל תלמיד אחר.
בלה בלה בלה.
וגם עזרה לשבעה תלמידים אחרים. בשל כך היא הרוויחה את 7 נקודות הקוורל הראשונות הניתנות לתלמידי השנה שלכם. גשי הלום, הרמיוני גריינג'ר, הגיע הזמן לשלב הבא של המשחק.
הרמיוני גריינג'ר החלה להתקדם אל הבמה, פניה אותות תערובת של שמחת ניצחון וחשש. התלמידים מרייבנקלו עקבו אחריה בגאווה. התלמידים מסליטרין זיקו אותה במבטים זועמים, והרי הביט בה ברוגז גלוי. להרי הלך טוב הפעם. הוא אפילו היה בחצי העליון של הכיתה, ככל הנראה, שכן עכשיו כולם ניסו ללמוד לחש שהיה בלתי מוכר להם באותה מידה, והרי כבר קרא את כל תורת הקסם של אדלברט רוח. ולמרות כל זאת, הרמיוני עקפה אותו. אי שם בירקתי מוחו, כינן החשש שהרמיוני פשוט חכמה ממנו. אבל לעת עתה תלה הרי את תקוותיו בשני דברים. א', הרמיוני ממש לא הסתפקה בקריאת ספרי לימוד הרגילים. ב', אדלברט רוח היה פוץ נטול השראה שכתב את תורת הקסם כדי לרצות חבר מנהלים שלא התאפיין בהערכה רבה במיוחד כלפי ילדים בני 11. הרמיוני הגיע לבימה המרכזית ועלתה עליה.
הרמיוני גריינג'ר למדה לחש לא מוכר תוך 2 דקות, כמעט דקה שלמה פחות ממי שהגיע למקום השני.
פרופסור קווירל הסתובב לאיתו כדי להביט בכל התלמידים שהתבוננו בהם.
האם האינטליגנציה של אלמה גריינג'ר הופכת אותה לתלמידה הכי מסוכנת בכיתה? כן, מה אתם חושבים?
לא נראה שמישהו חשב מחשבה כלשהי באותו רגע. אפילו הרי לא היה בטוח מה לומר.
הבה נגלה,
אמר פרופסור קווירל. הוא פנה שוב להרמיוני והחווה לעבר שער הכיתה.
בחרי איזה תלמיד שאת רוצה ועטילי עליו את כללת המלכה השומרית.
הרמיוני קפאה במקומה.
קדימה,
אמר פרופסור קווירל בטבעיות.
הטלת את הלחש הזה בצורה מושלמת יותר מ-50 פעם. הוא אינו גורם לנזק בלתי הפיך, ואפילו אינו כואב במיוחד. התחושה כואבת בערך כמו אגרוף חזק, ונמשכת רק כמה שניות.
קולו של פרופסור קווירל התקשח.
זוהי הוראה ישירה מהמורה שלך, האלמה גריינג'ר. בחרי מטרה, ועטילי את כללת המלכה השומרית.
פניה של הרמיוני התכווצו באימה ושרביתה רעד בידה. ידיו של הרי נקפצו גם הן בחוזקה סביב שרביתו מתוך העדה, אף שהבין מה פרופסור קווירל מנסה לעשות. אף שהבין את הנקודה שפרופסור קווירל מנסה להבהיר.
אם לא תרימי את שרביתך ותראי, האלמה גריינג'ר, תאבדי נקודת קוור.
הרי הביט בהרמיוני וניסה למשוך את תשומת ליבה בכוח מחשבתו. הוא טפח קלות על חזהו ביד ימין. תבחרי אותי, אני לא מפחד. שרביתה של הרמיוני רעד בידה, ואז שרירי פניה נרפו והיא הנמיכה את שרביתה.
לא,
אמרה הרמיוני גריינג'ר. קולה היה רגוע, ואף שלא היה חזק, כולם שמעו אותו בדממה שהסתררה.
אם כך, עליי להוריד לך נקודה אחת.
אמר פרופסור קווירל.
זהו מבחן, ואת נכשלת בו.
דבריו הכאיבו לה, הרי ידע זאת, אך היא שמרה על קומה זקופה. קולו של פרופסור קווירל היה מלא אהדה, ונדמה שהוא ממלא את כל החדר.
ידע טהור אינו תמיד מספיק, אלמה גרינג'ר. אם לא תוכלי להפגין ולספוג אלימות בסדר גודל של בוען חבולה, לא תוכלי להגן על עצמך ותיקשלי בשיעור התגוננות. אנא הצטרפי לחברייך לכיתה.
הרמיוני הלכה בחזרה לעבר חבורת התלמידים מרייבנקלו. פניה נראו שלבות, והרי מסיבה מוזרה כלשהי רצה להתחיל למחוא כפיים, אף על פי שפרופסור קווירל אכן צדק.
ובכן,
אמר פרופסור קווירל,
ברור לנו עכשיו שהרמיוני גרינג'ר איננה התלמידה הכי מסוכנת בכיתה. מי אתם חושבים שעשוי להיות האדם הכי מסוכן פה? חוץ ממני כמובן.
מבלי לחשוב אפילו הסתובב הרי אל התלמידים מסליטרים.
דראקו, מבית מלפוי, האציל ועתיק היומין.
אמר פרופסור קווירל.
נראה שרבים מחבריך מביטים לכיוונך. גש שלום בבקשה.
דראקו עשה כן, מידת מה של גאווה נמסכת בתנועתו. הוא עלה אל הבימה והרים את ראשו בחיוך אל פרופסור קווירל.
מר מלפוי,
אמר פרופסור קווירל.
אש.
הרי היה מנסה לעצור את זה אם היה לו מספיק זמן, אבל דראקו הסתובב לעבר התלמידים מרייבנקלו בתנועה חלקה אחת, הרים את שרביטו ואמר,
מה עשו?
כאילו הכל עברה אחת, והרמיוני אמרה,
אאוט.
וזה היה סוף הסיפור.
פגיעה נאה,
אמר פרופסור קווירל.
שתי נקודות קוויר לך. אבל אמור לי, מדוע בחרת באלמה גרינג'ר?
שתיקה קצרה. לבסוף אמר דראקו,
כי הייתה הכי בולטת.
שפתיו של פרופסור קווירל התעכלו בחיוך דק.
וזוהי הסיבה האמיתית לכך שדראקו מאלפוי מסוכן. אם הוא היה בוחר כל ילד אחר, אותו ילד היה מתמרמר בוודאי על בחירתו, ומר מאלפוי היה כנראה רוכש לעצמו אויב. ובעוד שמר מאלפוי היה יכול לתת הצדקה אחרת לבחירתו בה, היא לא הייתה משרתת שום מטרה מלבד לנקר את חלקכם, בעוד שאחרים כבר מריעים לו בלי שום קשר לדבריו. כלומר, מר מאלפוי מסוכן מכיוון שהוא יודע את מי לתקוף ואת מי לא לתקוף, כיצד לרכוש בני ברית וכיצד לא לרכוש אויבים. עוד שתי נקודות קוויר למר מאלפוי. ומכיוון שהדגמת מעלה מופתית של סלית'רין, אני חושב שביתו של סלאזר הרוויח נקודה גם הוא. אתה רשאי לחזור אל חבריך.
דראקו קד קידה קלה וחזר אל קבוצת התלמידים מסליטרין. מחיות כפיים החלו להישמע מכיוון הגלימות המאותרות בירוק, אבל פרופסור קווירל לחבה בידו בחדות ושוב הסתררה דממה בכיתה.
אולי זה נראה כאילו המשחק שלנו נגמר,
אמר פרופסור קווירל,
אבל יש בכיתה הזאת תלמיד אחד שמסוכן יותר מהנצר לבית מלפוי.
ועכשיו משום מה נראה שהרבה מאוד אנשים מסתכלים על...
הרי פוטר, גש הלום.
זה לא בישר טובות. הרי ניגש בחוסר רצון לבימה המוגבעת שעליה עמד פרופסור קווירל, עדיין נשען קלות על שולחן המורה. הלחץ שבא עם גרירתו אל אור הזרקורים חידד את מחשבותיו של הרי בהתקרבו אל הבימה, ותודעתו סקרה דרכים אפשריות שבהן עשוי פרופסור קווירל להחליט להדגים עד כמה הרי מסוכן. האם הוא התבקש להטיל לחש? להביס אדון אופל? להדגים את חסינותו לכאורה בפני הכללה ההורגת? פרופסור קווירל הרי מוכרח להיות חכם מדי בשביל דבר כזה. הרי יצר במרחק ניכר מהבמה, ופרופסור קווירל לא ביקש ממנו להתקרב יותר.
האירוניה היא,
אמר פרופסור קווירל,
שכולכם הסתכלתם על האדם הנכון מהסיבות הלא נכונות. אתם חושבים לעצמכם,
שפתיו של פרופסור קווירל התעכלו,
שהרי פוטר הביס את אדון האופל, ולכן הוא ודאי מסוכן ביותר. שטויות, הוא היה בן שנה. לא משנה איזו גחמת גורל אחראית למותו של אדון האופל, סביר להניח שלא היה לה קשר ליכולות הלחימה של מר פוטר. אבל אחרי שהגיעו לאוזני שמועות על תלמיד רייבנקלו אחד שהתעמת עם 5 תלמידי סלית'רין גדולים ממנו, תחקרתי כמה עדי ראייה והגעתי למסקנה שהרי פוטר יהיה התלמיד הכי מסוכן שלי.
פרץ אדרנלין הציף את גופו של הרי וזקף את גבו. הוא לא ידע לאיזה מסקנה הגיע פרופסור קווירל, אבל זה לא בישר טובות. פרופסור קווירל, החל הרי לומר, פרופסור קווירל נראה משועשע.
אתה חושב שהגעתי לתשובה שגויה, נכון מר פוטר? אתה תלמד לצפות ממני ליותר.
פרופסור קווירל הפסיק להישען על השולחן והזדקף.
מר פוטר, לכל דבר יש שימוש רגיל. תן לי 10 שימושים לא רגילים לעצמים בחדר הזה לצורך קרב.
לרגע הוקע הרי באלם, אשר נבע מהתדהמה הטהורה והמוחלטת מכך שמישהו סוף סוף הבין אותו. ואז החלו הרעיונות לזרום. יש פה שולחנות שכבדים מספיק להיות קטלניים אם מפילים אותם מגובה רב. יש פה כיסאות עם רגלי מתכת שיכולות לשפד אנשים אם דוחפים אותם חזק מספיק. האוויר בחדר הזה יכול להיות קטלני בהיעדרו כי אנשים מתים בריק, והוא יכול גם לשמש כנשא לגזים רעילים. הארי נאלץ לעצור לרגע כדי לנשום, ופרופסור קווירל ניצל את ההפוגה הזאת כדי לומר,
זה 3, אתה צריך 10. שאר הכיתה חושבת שהשתמשת כבר בכל תכולת החדר.
אפשר להסיר את הרצפה כדי ליצור מלכודת דוקרנים שנופלים לתוכה, אפשר למוטט את התקרה על מישהו, אפשר להשתמש בקירות כחומר גלם לשינוי צורה לשלל דברים קטלניים, סכינים לדוגמה.
זה 6, אבל אתה בטח כבר מגרד את תחתית החבית.
אפילו לא התחלתי. רק תסתכל על כל האנשים, לשכנע מישהו מגריפינדור לתקוף את האויב, זה השימוש הרגיל כמובן.
אני לא אחשיב את זה.
אבל אפשר להשתמש בדם שלהם כדי להטביע מישהו. אנשי רבנקלו ידועים בזכות מוחם, אבל אפשר למכור את האיברים הפנימיים שלהם בשוק השחור תמורת סכום הכסף הדרוש כדי לזכור מתנקש. אנשי סליטרין יכולים להועיל לא רק מתנקשים, אפשר להשליך אותם במהירות מספקת כדי למחוץ אויב. ואנשי יפלפף, נוסף להיותם עובדים חרוצים, מכילים עצמות שאפשר להוציא, לחדד ולהשתמש בהן כדי לדקור מישהו. בשלב זה, שאר הכיתה כבר בהתה בהרי באימה. אפילו התלמידים הסליטרין נראו עמומים.
זה 10, אם כי הייתי נדיב כשהסכמתי להחשיב את השימוש שהצעת לאנשי רייבנקלו. עכשיו, עבור ניקוד נוסף, נקודת קוויריל אחת לכל שימוש בעצמים שנמצאים בחדר הזה, ועדיין לא מנית.
פרופסור קוויריל חייך אל הארי בחביבות.
שאר הכיתה חושבת שאתה בצרות עכשיו, משום שמנית כל דבר מלבד המטרות, ואין לך מושג מה ניתן לעשות איתן.
שטויות, מניתי את כל האנשים, אבל לא את הגלימות שלי שאפשר להשתמש בהן כדי לחנוק אויב אם מלפפים אותם סביב ראשו מספיק פעמים, או את הגלימות של הרמיוני גרינג'ר שאפשר לקרוע לרצועות ולשזור לחבל כדי לתלות מישהו, או את הגלימות של דרקו מלפוי שאפשר להשתמש בהן כדי להדליק אש.
3 נקודות,
אמר פרופסור קוויריל.
בלי פריטי לבוש מעכשיו.
אפשר לדחוף את השרביט שלי לתוך המוח של האויב דרך ארובת העין שלו. מישהו השמיע קול השתנקות מזועזע.
4 נקודות, בלי שרביטים נוספים.
אפשר להשתמש בשעון היד שלי כדי לחנוק מישהו אם תוקעים לו אותו בגרון.
5 נקודות ומספיק.
אמר הארי. 10 נקודות קווירל שוות נקודת בית אחת, נכון? היית צריך לתת לי להמשיך את שאזכה בגביע הבתים. עוד לא הגעתי אפילו לשימושים הבלתי רגילים של כל מה שיש לי בכיסים, או של נרתיק אור עמוק עצמו, ואולי היה יכול לדבר על מחולל הזמן או על גלימת ההיעלמות, אבל בטוח היה משהו שהיה יכול לומר על הכדורים האדומים האלה.
מספיק, מר פוטר. נו, אתם חושבים שאתם מבינים מדוע מר פוטר הוא התלמיד הכי מסוכן בכיתה?
מלמול נמוך של הסכמה נשמע בכיתה.
אמרו זאת בכל רם, בבקשה. טרי בוט, מה הופך את שותפך לחדר לתלמיד הכי מסוכן?
הוא יצירתי?
טעות!
שאג פרופסור קווירל ואגרופו הלם בשולחנו בקול מוגבר שהקפיץ את כולם ממקומם.
כל הרעיונות של מר פוטר היו חסרי תועלת לחלוטין.
הארי קפץ בהפתעה.
להסיר את הרצפה כדי ליצור מלכודת דוקרנים? מגוחך. בקרב אין לך זמן הכנה ארוך כל כך, ואם היה, יש לו 100 שימושים מוצלחים יותר. שינוי צורה של חומרים מהקירות? מר פוטר איננו מסוגל לבצע שינוי צורה. למר פוטר היה בדיוק רעיון אחד שהוא היה יכול להשתמש בו מיד, ברגע זה, ללא הכנה נרחבת או אויב שמשתף פעולה, או קסם שהוא אינו מכיר. הרעיון הזה היה לדחוף את השרביט שלו אל תוך ארובת העין של האויב. וסביר יותר שזה היה שובר את השרביט מאשר הורג את היריב. בקיצור, מר פוטר, חושש אני שכל ההצעות שלך היו נוראיות באותה מידה.
מה? אמר הארי בתרעומת. אתה ביקשת רעיונות בלתי רגילים, לא רעיונות פרקטיים. חשבתי מחוץ לקופסה. איך אתה היית משתמש במשהו שנמצא בכיתה הזאת כדי להרוג מישהו? הבעתו של פרופסור קווירל הייתה בלתי מרוצה, אבל כמתי חיוך קטנים הקיפו את עיניו.
מר פוטר, מעולם לא אמרתי שעליך להרוג. יש רגעים ומקומות שבהם נכון יותר להשאיר את האויב שלך בחיים, וכיתה בהוגוורטס בדרך כלל נמנית על אותם מקומות. אבל לשאלתך, מכה בצווארו עם קצה של כיסא.
צחוק קלוש נשמע מכיוון התלמידים מסליטרים, אבל הם צחקו עם הארי, לא עליו. כל השאר נראו מזועזעים למדי.
אבל מר פוטר הדגים עכשיו מדוע הוא התלמיד הכי מסוכן בכיתה. ביקשתי שימושים בלתי רגילים לחפצים בחדר הזה לצורך קרב. מר פוטר היה יכול להציע להשתמש בשולחן כדי לחסום כללה, או להשתמש בכיסא כדי להמעיד אויב מתקרב, או לעטוף את זרועו בבד כדי ליצור מגן מאולתר. במקום זאת, כל שימוש ושימוש שמנע מר פוטר היה התקפי, לא הגנתי, וקטלני, או בעל פוטנציאל להיות קטלני.
מה? רגע, לא יכול להיות שזה נכון. הרי נתקף בסחרחורת פתאומית כשניסה להיזכר מה בדיוק הציעה. חייבת להיות איזו דוגמה נגדית.
וזאת הסיבה,
אמר פרופסור קווירל,
שהרעיונות של מר פוטר היו כה מוזרים וחסרי תועלת, משום שהוא היה צריך להרחיק לכת אל ממלכת הבלתי ישים כדי לעמוד בדרישתו להרוג את האויב. רעיון שלא עמד בדרישה הזאת לא נחשב ראוי בעיניו. זה משקף תכונה שאפשר לקרוא לה כוונה להרוג. לי יש אותה, להרי פוטר יש אותה, וזאת הסיבה שהוא הצליח להפחיד 5 תלמידי סלידרין מבוגרים ממנו. לדראקו מלפוי אין אותה, לא בשלב זה. מר מלפוי ודאי לא הראתה משיחה על רצח רגיל, אבל אפילו הוא הזדעזע. אכן כך, מר מלפוי, הבטתי בפניך. כשמר פוטר תיאר איך אפשר להשתמש בגופם של חבריו לכיתה כבחומר גלם. יש בתודעתך צנזורים שגורמים לך להירתה ממחשבות כאלה. מר פוטר חושב אך ורק על הרג האויב. הוא יאחז בכל אמצעי לשם כך. הוא לא נרתע. הצנזורים שלו קבועים. אף על פי שגאוניותו הצעירה היא בלתי שיטתית ובלתי מעשית, במידה כזו שהופכת אותה בעצם לחסרת תועלת, הכוונה שלו להרוג הופכת אותו לתלמיד הכי מסוכן בכיתה. נקודה אחרונה למר פוטר, לא, נהפוך את זה לנקודה לרייבנקלו, על הדרישה ההכרחית הזו מכל מחשף קרבי אמיתי.
פיו של הרי היה פעור בתדהמה אילמת, בעודו מחפש בקדחתנות משהו לומר בתשובה. זה כל כך לגמרי לא אני. אבל הוא ראה ששאר התלמידים מתחילים להאמין בזה. מוחו של הרי קפץ בין הכחשות אפשריות ולא מצא דבר שיצליח לעמוד כנגד קולו הסמכותי של פרופסור קווירל. המענה המוצלח ביותר שעלה במוחו של הרי היה, אני לא פסיכופת, אני פשוט מאוד יצירתי. וזה לא ממש נשמע מבשר טובות. הוא צריך לומר משהו לא צפוי, משהו שיגרום להם לעצור ולשקול.
ועכשיו,
אמר פרופסור קווירל,
מר פוטר אש.
לא קרה דבר כמובן.
נו טוב,
אמר פרופסור קווירל. הוא נאנח.
כולנו צריכים כנראה להתחיל ממקום כלשהו. מר פוטר, בחר תלמיד להטיל עליו את קללת המלכה השומרית. אתה תעשה זאת לפני שאשחרר את הכיתה להיום. אם לא, אתחיל להוריד לך נקודות בית ואמשיך בכך עד שתעשה זאת.
הרי הרים בזהירות את שרביטו. הוא היה חייב לעשות את זה לכל הפחות, אחרת פרופסור קווירל היה עלול להתחיל להוריד נקודות כבר באותו הרגע. לאט, כאילו מישהו סובב אותו על שיפוד, הרי פנה לעבר התלמידים מסליטרין. והסתכל הישר לתוך עיניו של דראקו. דראקו מלפוי כלל לא נראה מפוחד. הילד הבלונדיני לא נתן שום סימן גלוי של אישור, כמו שהרי נתן להרמיוני, אבל לא ממש היה הגיוני לצפות ממנו לכך. שאר התלמידים מסליטרין היו חושבים שזה מוזר למדי.
מדוע אתה מהסס?
אמר פרופסור קווירל.
הרי ודאי יש רק בחירה מתבקשת אחת.
כן, אמר הרי. יש רק בחירה מתבקשת אחת. הרי סובב את שרביטו בידו ואמר, מה עשו? דממה מוחלטת הסתררה בכיתה. הרי ניער את ידו השמאלית בניסיון להיפטר מהעקצוץ המתמשך. הדממה התמשכה. לבסוף, פרופסור קווירל נאנח.
כן, מתוחכם למדי. אבל היה כאן לקח שהיית אמור ללמוד ואתה התחמקת ממנו. נקודה אחת יורדת לרייבנקלו, משום ששבצת בתבונתך על חשבון המטרה האמיתית. הכיתה משוחררת.
לפני שמישהו הספיק לומר משהו, הרי זמרר, סתם צחקתי, רייבנקלו! דממה קצרה הסתררה בשלב זה, צליל של אנשים חושבים, ואז החלו מלמולים שהתגברו במהרה להמולת שיחה. הרי הסתובב לעבר פרופסור קווירל, הם צריכים לדבר. גבו של קווירל היה שוב שפוף, והוא כיתת כעת את רגליו לעבר כיסאו. לא, לא מקובל, הם ממש צריכים לדבר. לעזאזל עם הצגת הזומביות הזאת. פרופסור קווירל בטח יתעורר אם הרי יטלטל אותו כמה פעמים. הרי צעד קדימה, לא. אל תעשה זאת. רעיון גרוע. הרי התנודד ועצר במקומו הלום סחרחורת. ואז עטה עליו להקה של תלמידי רייבנקלו והדיונים החלו. סוף פרק 16. הרי פוטר והשיטה הרציונלית. נכתב על ידי אליעזר יודקובסקי, מבוסס על עבודתה של ג'יי קיי רולינג, תורגם לעברית על ידי קהילת רציונליות ישראל, מוגש על ידי דביר שדה.
פרופסור קוורנס קוורל, ליאור שמואל.
דרקו מלפוי על ידי שלם גולדשטיין.
הרמיוני גריינג'ר על ידי יעל אייזיקס.
קרב וגויל נתן גולדשטיין.
תריבות יאיר שדה.